כמו איש ההכרה, קשה מאוד להבין ולהשוות עניין לעניין, וגם העובדה שהמון דברים מותרים, אנשים רואים שהם נוסעים במכונית, ומדליקים אור ועושים הכל, כמעט הכל נראה מותר, ויש כאלה שגם לא מקפידים ללבוש מגול בשביל שבת, למרות שכתוב בשולחן ערוך שכן צריך, כל זה גורם להרגשה שבעצם מה פה אסור ומה פה מותר. וזה לא רק קורה היום כאילו בדורנו העני, זה כבר נאמר באחד מגדולי הקדמונים לפני מאות שנים, שהוא כותב שלכן גזרו את התענית של בהב, שאחרי חג הפסח ואחרי החגים, חג הסוכות, ולא בשאר הימים טובים, מכיוון שהסיבה היא בגלל ענייני חול המועד, שאנחנו רואים, כך הוא כותב את הלשון, שלהיעלם ידיעת קדושת היום מפני שהותרה המלאכה במקצת, ואנשים לא יודעים מה כן ומה לא, ולכן נכשלים אפילו אנשים מאוד חשובים, וצריך לגזור תענית בגלל זה. באליהו, אחד מגדולי הפוסקים הקדמונים, גם מסביר, בסגנון שלו הוא אומר, כמעט אין איש צדיק בארץ וכולו בימים אלו מלעבור חז שלו ולהיכשל. והפוסקים כותבים שמועטים הם היהודים וביקיים בהלכות חול המועד, רוב בני אדם, אפילו בלאוריין ויראי חטא, מכל מוקר וכולו וכולו, שאומרים שכמה דברים הותרו, זה גורר טעויות ביחס לדברים האסורים. אנחנו מדברים עוד בקדושי עליון, מי שרוצה בהקדמה של ספרנו חול המועד כלכתו, יכול להתעדכן ולראות עד איכן הדברים מגיעים. ולכן לא פלא ששואלים את השאלות, כמובן שתמיד היצעה היא הוצאה ראשית כל, אם יודעים לקרוא לשון הקודש, והספר נכתב בעברית פשוטה וברורה, אפשר לאיים ולבדוק בעצמנו, ויש מפתח ערכים, אפשר למצוא כמעט כל דבר ודבר. וכאמור, אפשר תמיד לשאול את הרב את השאלות. ובכן, אנחנו בשלב זה נתחיל להתייחס לשאלות שנשאלו. אז ככה, השאלה הראשונה, ואני מצטט, סיורי ילדים וגזירות סיורים בתקופת הקורונה, האסור והמותר. ומה דין המבוגרים בזה? אז ככה, דין הציורים בעיקרון שווה לדין הכתיבה, כך כתוב בהלכות שבת, אדמו"ר הזקן, אין הבדל בלצייר ציור ובלכתוב, זה חילול שבת גמור דאורייתא, בלי חוכמות. אבל בהלכות חול המועד יש הבדל בין מעשה אומן למעשה אדיוט. אנחנו נגדיר את זה ברורה יותר, יוצרה יותר ברורה, אבל בעיקרון, כאשר הציור הוא ציור סתמי, אני מצייר איך שבא לי, נעשה ציור בלי תשומת לב לפרטים שיצא מדויק, אם זה ציור של עץ שיעלים והכל, אני מצייר באופן סתמי, זה ציור שנעשה על ידי כל אדם, גם מי שלא מתמחה ויודע משהו, זה נקרא מעשה אדיוט, ולכן מעשה אדיוט מותר כאשר נעשה לצורך המועד, גם מעשה אדיוט אסור סתם לכתוב, כתיבה, כן? כתיבה זה מלאכה שאסורה במועד, אבל אם זה מעשה אדיוט וזה לצורך המועד, זה מותר. יש פרק שלם, פרק ארוך, פרק שישי, פרק הכתיבה אצלי בספר, שהמון המון פרטים ופרטי פרטים, ובגדול זה ההבדל. אז כשם שזה בכתיבה כך, פה צריך לצורך המועד. כשמדובר ילדים שמציירים וצובעים, כתוב אחד מגדולי הקדמונים הראשונים, שהוא כותב שכדי שהם יבלו את הזמן באופן טוב, כי הם עכשיו בחופש, גם כנראה זה היה מאז ומקדם, הילדים כדי שלא ישתנלו ויעשו כל מיני שטויות, אז מותר להעסיק אותם על ידי זה שהתעסקו בציורים ובכתיבה וכיוצא בזה באופן שזה מעשה אדיוט. זה גוף הנחשב כמין צורך המועד שהם יהיו עסוקים בדברים טובים. אז בסיכום, ילדים שמצרים וצובעים בדרך כלל אין איסור, אלא אם כן הם מוכשרים שמצרים באופן של מעשה אומן, אבל בדרך כלל זה לא כל כך, ואצל המבוגר זה גם כלל דרך זה, אבל אצל המבוגר צריך שיהיה צורך המועד בציור המסוים הזה, אין לי כרגע דוגמה, אבל כל אחד יכול בעצמו למצוא את הדוגמאות, ואתה יש צורך המועד בציור המסוים. בנוגע לגזירה, לגזור ציורים, גם כדינו כנל, כל שזה לא דורש מיומנות מיוחדת, מותר לילדים כדי להסיק אותם באופן רגוע, ומבוגרים צריך שיהיה צורך המועד, למשל בכל המועד סוכות אלה שעושים קישוטים בסוכה, ועושים שרשראות, ורק חותכים פיסות נייר צבעוני ומדביקים, זה לא מעשה אומן, זה כל ילד יכול לעשות, ולכן זה בסדר, אם זה נעשה לצורך קישוט הסוכה, מה שבחבר לא כל כך נוהגים. בשריקה, כשמדובר בשושנים וכל מיני דברים מיוחדים, קיצר זה בגדול. בואו נעבור לשנה מספר 2, מספר 3, לא הספקנו לגהץ לפני החג, האם מותר? לצורך לבישת המועד, בעיקרו מותר לגהץ, אבל יש מספר מגבלות, א', אסור לגהץ את מקום הקמת שבבגד, יש לנו בגד מסוים, אם זה חצאית פליסה שיש שם את הקמטים המסוימים שצריך לגהץ אותם בתשומת לב מיוחדת, אם זה במכנסיים שיש את הקמת מקדימה, אז לגהץ את מקום הקמת, אם הוא נתפשט, הוא כבר לא ניכר, אם הוא ניכר עד צריך לחזק אותו, זה בסדר. אבל אם מדובר לגהץ, כבר נתפשט ולא ניכר, וצריך עכשיו ליצור את הקמת, כאילו זה אסור. יש מי שכתב, אחד מפוסקי מההונגריה, אבל אני לא אחראי, אני לא יודע, אבל כך הוא כותב שזה המנהג, שיוצא הונגריה אסור למגיוץ באמצעות מגהץ בכל אופן, זה משהו בבחינת מנהג אבותינו בידינו, אוקיי? כיפול בגדים וסחורות, הרי כיפול גם כן במלאכת הגיוץ, קיים גם כן הכיפול, כתוב שמותר ללא חשש, מלבד לכיפול מיוחד שקשור באומנות ובטרחה, בפוסקים, אחד מגדול הפוסקים שגר בטורקיה, מדבר על התרבוש, כנראה התרבוש היה צריך לגלגל אותו בצורות מאוד מיוחדות, כדי שיבצר לנו תרבוש יפה כזה, כמו שמתאים מצנפת רבנית כזאת. אוקיי, נעבור לשאלה מספר 4, האם יש עניין להדר לא לכתוב במחשב ובפלאפון בכל המועד? זאת שאלה שמקיפה מספר שאלות שנשאלו במהלך עשרות השאלות שנשאלנו, שנגעו בכל מיני זוויות. בעיקרון, הכתיבה במחשב לא מוגדרת כתיבה. הציור במחשב לא מוגדר ציור. לא נוצרות אותיות במחשב, כל מי שיודע קצת מחשב, אני מזכיר לי שבשעתו כשחיברתי את הספר, נפגש עם גדולי הפוסקים באותה דור, רב שלמה זלמן אוירבך, הרב ווסנר, אליהו, הפוסקים שבאותה תקופה, להתייעץ איתם, כי אני צריך להמציא כל מיני דברים, מה הגדר, אני זוכר שניסיתי להסביר לרב ווסנר, מורי ורבי, זכר צדיק לברכה, כדי להסביר לו שלמרות שאתה רואה על המחשב שנכתבים אותיות, אבל זה לא נכנסים אותיות, זה לא שאנחנו מאחסנים אותיות בתוך הארדיסק, ואחרי כן אנחנו משם שולפים אותם החוצה. זה ממש היה בלתי נתפס, כאילו, מה זאת אומרת? יש עוד טענות. אוקיי, אבל היום כולנו חכמים, כולנו לבנים, יודעים שלא נוצרות אותיות במחשב, אותות אלקטרוני שמתורגמים אליה במחשב, כאילו אותיות, והמחשב יש לו איזשהו כוח, מסתורי שיודע להפיק אותם, שאנחנו נראה אותם כמו אותיות, וגם להדפיס אותם כמו אותיות. אז למעשה, כל כתיבה במחשב, אין בזה שום בעיה של חילול חול המועד, נקודה. להדפיס משם זה כבר לא. הדפסה שבאמת יוצאים אותיות על הנייר, זה סיפור אחר. אבל זה לא נשאלתי, אבל זה לא נתייחס, רוצים להתעדכן בספר, אבל בעיקרון הכתיבה במחשב לא מוגדרת כתיבה, הציור במחשב לא מוגדר ציור, לכן כל עוד אנחנו לא מדפיסים את זה, אין שום בעיה. להידרגיסה, אני צריך להיות אמיתי ולהגיד לכם את כל הסודות, שהגאון הגדול שאני אפר תחת כפות הגלב ופסיקה, שלמה זלמן אוירבך, מפורסם בכמה מקומות, גם שמירת שבת כהלכתה, דעתו הייתה לאיסור. לא הבנתי עד הכל בדיוק את התא, מדוע, אבל כדאי לדעת, שרוצה לחשוש, אוקיי. וכאן התשובה גם כאילו שאלה, שנשאר מישהו שאל עוד כתיבה לצורך בית חב"ד, וכולו וכולו, או מישהו שמאי, שהוא צריך להכין חוות דעת, והוא צריך לעשות, לעבוד על זה במחשב, וליצור את החוות דעת ה... של השמאות שלו, אני לא מתמצא במקצוע כל כך, אבל הבנתי שוב שזה שוב עבודה שעושה את המקרה. אז התשובה היא, כל עוד זה במחשב, הוא לא צריך להדפיס את זה החוצה, זה מותר. אם הוא צריך להדפיס את זה, זה שייך לקטגוריה אחרת. שאלה מספר 5, קניית בגדים דרך האינטרנט בחול המועד. בעיקרון אסור לקנות בחול המועד ואסור למכור שום דבר שאינו לצורך השימוש במועד עצמו. אמנם, כתוב הפוסקים שבצנעה בתוך ביתו מותר למכור כשמדובר בהזדמנות מיוחדת, משהו לא שגרתי. אני עכשיו עשוי להרוויח רווח רב, זה לא דבר שאני אוכל אחרי המועד, זהו, זאת הזדמנות. או לקנות דבר שאני יודע שאם עכשיו אני אקנה אותה, אני יכול לעשות רווחים גדולים, אם אני לא קונה אותה עכשיו, זה לא יהיה. כן? אבל יש בתוך זה תנאי שהפוסקים כותבים, שכבר עכשיו אנחנו נוציא חלק מהרווח המשוער, עדיין לא קנינו, לא מכרנו, עוד אין לנו את הכסף, אנחנו משערים שאנחנו נרוויח פה 10,000 שקל. עם ישראל שהשירות צריכה להיות להם בפק שהרבה העריך ודיבר. על כל פנים, אז חלק מזה לפחות, או עכשיו אתה יכול להוציא קצת יותר בהרווחה, לכנות חול המועד, תקנה משהו שלא היית קונה לולא הרווח הזה, כדי להוסיף בשמחה סיונטו. זה תנאי מוסיף עם הפוסקים. וזה גם מתמשך לשאלה מספר 6, הפעלת אתר שלי למקרירות דרך האינטרנט. מי שיש לו אתר, שהוא בוחר דרך האינטרנט. זה לא משנה אם זה דרך האינטרנט או לא דרך האינטרנט, פה זה לא קובע איך אתה בוחר, אם אתה מדבר בפה, או שאתה מקליד, או איך שזה, את כל אופני המסחר והפרקמטיה האסורים, מלבד למצבי דבר העבד. דוגמאות לדבר העבד, זה למשל, אדם יש לו סקראש, אם לא ימכור אותה עכשיו, הוא יפסיד מהקרן. או שיש ספק סביר, שזה עשוי לקרות, שהוא לא, רק שלא ירוויח, עכשיו, הקרן, כמה זה עלה לו לקנות את הסחורה הזאת, עלה לו 10 שקל כל פריט. אם עכשיו לא מוכר אותו, יחייך את זה, יש ספק סביר שזה יהיה אפילו פחות מ-10 שקל. כל עוד זה לא מדובר במצב כזה, זה לא הפסד, זה מניעת הרווח. מניעת הרווח לא מתירה את המחירה. רק אם יש ספק סביר שבאמת יפסידו מהקרן. או יש הזדמנות מיוחדת לעשות רווחים. דוגמה שמובד בפוסקים, דוגמה מעניינת, ועוד לא נקיש מזה לזמננו, חול המועד חל בימים שסמוכים לחגאותיהם של הגויים, פסח, אני יודע מה שיש משמוע, שכידוע אז דרכם לעשות קניות גדולות יותר מהרגיל לכבוד החוגש שלהם, או שאדם בוחר לסוגי מתנות לתיירים, ונוצרה הזדמנות שיש תנועת תיירים גדולה מהרגיל מסיבה כלשהי שישו, מאורה מסוים במדינה שלו, שעל זה מביא המון תיירים ברחבי תבל, שרוצים לקנות את הפריטים הללו שהוא בוחר אותם. ואז במצבים הללו, התירו את המחירה במועד, אבל אמרתי לעצמי, אוח, יש לנו דוגמה, מי שיש לו הזדמנות מיוחדת עכשיו, הוא מתעסק במסכות, או בכפפות, או כל מיני ציוד מיוחד, שעכשיו זו ההזדמנות הגדולה לרווחים, תנסה למכור מסכות, אם היית מנסה למכור מסכות, שאנשים הולכים עם המסכות בפורים שלך להיות בפסח, הולכים ברחובות את המסכות, ומה הם מנסים למכור את המסכות הללו, לפני חודשיים, היו לא אגים לו, תגיד אתה, מי צריך את השטויות הללו, למכור אותם בסין. אבל היום זה סחורה חמה, סחורה מהלכת. אז זאת הזדמנות מיוחדת לעשות את הרווחים, ולכן אפשר להתיר במצבים עליו. שאלה מספר 7, יש לי בית בשיפוצים, ונשאלתי מכמה. האם מותר לקבלן הגוי לעבוד בחול המועד? נשאלתי כבר לפני שבוע שבועיים, ועכשיו גם כן בשאלות שקיבלתי, נשאלתי מכמה. בעיקרון, הדבר הזה אסור, הבנייה בחול המועד אסורה גם, בכלל צריך לדעת, שכתוב באותו מקום שכתוב שאסור לעשות מלאכה על דגוי בשבת, כתוב והוא הדין ביום טוב, והוא הדין בחול המועד. כלומר, כל מה שאסור למכור בחול המועד, אסור גם על ידי גוי. אין הבדל בשבת ליום טוב בחול המועד בעניין של אמירה על העקום. ולכן, אז פה בעניין הזה של החול המועד, שניתנה לחכמים הרשות להחליט מה מותר ומה אסור, אז קבעו ככה, שאם מדובר בדבר עבד, דוגמת בפוסקים זה כל מיני מצבי בנייה שעכשיו זה נמצא במצב כזה, שהנה הגיע יותר, ואם אנחנו לא מסיימים עכשיו, עלול כבר ליפול או להתקלקל משהו שכבר התחלנו לעשות אותו. זה לא יטופל עכשיו. או דוגמה נוספת שנשארתי בימים הללו, וזה עוד מעניין גם כשאלות הקורונה, כפי שנקרא לזה, מאוד מיוחדות בתקופה, קשה מאוד להשיג עובדים זרים עכשיו, ערבים כאלה שמגיעים לעבודה, מעטים מאוד שמקבלים רשות לעבוד, ועד שאתה כבר משיג אותם, אז יש לו פועלים שכבר עובדים אצלו משך זמן, והם עובדים בתור המשך, הם ממשיכים לעבוד אצלו. אם אומר להם, רבותיי, עכשיו 8 ימים אין כניסה, 7 ימים אתם לא באים לעבוד, הם מחפשים להם מקום עבודה אחר, ועטים עליהם מכל הצדדים שמחפשים ומבקשים אותם, ותשכח מזה, ואם אתה בכל זאת תרצה להשיג מחדש עובדים, זה כבר במחירים מופקעים, כיוון שהם מאוד מבוקשים בתקופה הזאת. זה מצב שנושא מצב דבר עבד, אם אני לא אמשיך לעבוד בכל המועד, ואז אפשר להתיר את זה, אבל שוב, להשתדל לעשות את זה כמה שאפשר באופן, אתה לא עושה פרסום מניסה מה קורה פה. אנשים רואים, בביתו של מוישי אנקלביץ', החסידי שהיד, שמתפלל בעבידה ודומד ויר שמיים תכלס, בונים, עובדים שם, משפצים, או כנראה, חייבים להיות שזה מותר, אם זה לא היה מותר, זה לא היה עושה. אז אתה לא שם שלט על פתח הבית וכותב, פה נתמן לדוב הרובד ולכן מותר, כן? צריך לדעת, הפוסקים מבקשים, עד כמה שאפשר כמובן, לעשות את זה בעבודות שעושים בתוך הבית, בבית סגור, שכמה שפחות יהיה פרסום מניסה של הפעילות הזאת שנעשית בחול המועד. כלומר, זה מותר בעיקרון, השתדלות שזה לא ייווצר מזה חס ושלום מכשולים. ופה אנחנו מגיעים לעניין הכביסה, שכל כך הרבה שאלות נשאלו, ובאמת זה מוצדק, כי בספר אין פרק לכל פרט, אבל כביסה במועד, כמו הכתיבה במועד, יש ממש ממש המון פרטים, ולכן יש פרק גדול מאוד בספר, שזה על דיני הכביסה במועד. אבל כפי שאמרתי, מי שרוצה להתעדכן, כדאי ללמוד, להתעדכן, אבל השאלות שנשאלו, להם אנחנו מתייחס. האם מותר להכניס לכביסות של הילדים בגדים של המבוגרים? והאם לייבש במכונה מותר? אז נקדים ונאמר, צריך להבין פה את העניין. איסור הכביסה במועד, זה לא שבשל הכביסה עצמה זה מלאכה אסורה. בואו נתבונן, הרי בתחילת השיעור אמרנו, שכאשר מלאכה נעשית, באופן של מעשה הדיוט, לא מעשה אומן, לא איזה טיפולים אומנתיים, זה שכל אחד ידע לעשות אותו. וזה נעשה לצורך המועד, זה מותר, נו, כל אישה יודעת לחבס, אם זה בזמנים הקודמים לחבס בידיים, אם זה להכניס למכונה ולתת את הלחיצה, פה אין שום מעשה אומן. ואני רוצה לחבס את הבגד שלי לצורך המועד, בגד שלי מלוכלך, אני רוצה לחבס אותו. אסור. וזה בגלל שיש סיבה אחרת לגמרי, חכמים חששו, ולכן זה לא משנה אם אני אומר שאצלי זה לא יקרה, אבל זה הלכה פסוקה בשולחן ערוך מפורש, אין ניטות ימין ושמאל. חכמים חששו, שאם אפשר לחבס בחול המועד, אדם ייכנס ליונטף שיש לו בגדים מלוכלכים, ובחול המועד יחבס אותם. ולכן הם גזרו שאסור לחבס. זה כביסה ותספורת, זה שני דברים שהם בעצם לא מעשה אומן, הם מעשה אידיוט, מעשה פשוט, ו... אני עושה אותו לצורך המועד, כי בדיוק אני עכשיו צריך להסתפק, ועכשיו אני צריך לחבס, אף וכן זה אסור. ולכן, כל ההיתרים שאנחנו מכירים במקומות אחרים, שכשנעשה באופן המותר, ובדרך אגב גם מתבצע משהו שהוא לא מותר, יש צדדים להקל, פה אין את זה. כלומר, ברגע שאנחנו אומרים שאסור לחבס במועד בגדים של המבוגרים, זה שאתה מחבס עכשיו בין כה וכה, זה לא יוצר שום יותר, כי הגזירה קיימת. ולכן אי אפשר להוסיף למכונה הזאת את הבגדי המבוגרים. יש מצבים שמותר בכלל, אבל צריך להסתכל בספר, בעיקרו זה מה שמכונה בהלכה, מי שאין לו אלא חלוק אחד. יש לך רק פריט אחד מסוג בגד מסוים, והפריט הזה התלכלך, אין עכשיו במה ללכת בכלל. שהזוג נכנסה עם אחד ויחיד ומלוכלך באופן שאי אפשר להמשיך ללכת איתו. אז היא תראו את הכניסה. אבל זה כבר שוב פרטים, פרטים, פרטים בכניסת המבוגרים. בשאלה העקרונית, האם מותר להכניס כניסות של ילדים, של הילדים, כשעושים את הכניסה הזו בגדים של מבוגרים, התשובה הוא לא, אסור. ולמרות שבאותה פעולה מתכנסים גם בגדים שלנו. עכשיו, בגדי ילדים שמותר, זה גם כי כתוב ילדים שמחלחים בכל יום, בגדים קטנים, שעד כדי כך שבכל יום צריכים להחליף להם, אפשר מיום ליום למשתם אותו בגד, וכו'. לייבש במכונה, מותר. למה מותר? ייבוש זה מלאכה, לא? אף פחד זה מותר. הגמרא אומרת, הרי למה אסור לייבש בשבת? בשבת אסור לנו לפרוס בגד לייבוש. אנחנו באים מהמקווה, יש לנו מגבת רטובה, אסור לפרוס אותה, צריך לתלות אותה, וזהו. אנחנו מגיעים ירד גשם, והרי המעיל שלנו רטוב, אסור לפרוס אותו לייבוש. אפשר לתלות אותו, וזהו. טוב, אני רואה שיש איזושהי תקלה, האם זה אומר לא להמשיך את השיעור? אנחנו ממשיכים את השיעור. ובכן, אז עכשיו, למה אסור לפרוס לייבוש? מאיזה מלאכה זה בשבת? כתוב שכשאתה פורס לייבוש, זה עשוי להכשיט אנשים, מרית עין, אנשים רואים אותך פורס משהו לייבוש, כנראה קיבסת אותו בשבת. ולכן, מפני מרית העין, עשו את הקיבוס בשבת, את הייבוש בשבת. אוקיי? אז זה בנוגע לשבת. אבל בנוגע לכל המועד, נאמר במפורש שמותר. אני זוכר שזה אחד הדברים הנפלאים שכל כך נהניתי, הצלחתי להנות את הרב עוזר, לברכה שסיפרתי לו, על המציאה הזאת, הגמרא מספרת, כי אני דיברתי איתו, היה נטיות לפה ולשם, אמרתי שיש גמרא מפורש מסכת סוכה, הגמרא מספרת, מנימין, ככה השם של אותו המורה, אותנה, מנימין, התמישה לקיטונת, הקיטונת שלו נרטבה, הוא פרס אותה על פי הסוכה לייבש אותה, אז אני מדברת שם בלחות סוכה, לא בלכות ייבוש, אבל אחרים שהנה מותר לייבש בכל המועד, ולמה מותר, על זה אני מדבר בספר בהרחבה, אבל כפי שאמרנו, הזמן הקצר שלנו, נקדיש אותו להלכה פסוקה. לחבס מגבות ומפות של פסח שהתלכלכו, זו שאלה מספר 9, מהטעם האמור, שאמרנו שאסור לחבס כדי שלא נסמוך על כך שביום נעשה את זה, מותר רק מגבות שמיועדות לניגוב הידיים בשעת האוכל, כשכולם כבר התלכלכו. כתוב שבתנאי שרק בבתים כאלה שנוהגים להחליף יום-יום. אני מודה אצלי בבית, מגבות במטבח יכולים לשרוד כמה וכמה ימים. זה תלוי במשפחה, תלוי בילדים, תלוי בצורת ה... אם מנהגים את הידיים אחרי הרחיצה, או מנהגים את הידיים אחרי ש... תחבו אותם בתוך כל מיני דברים. על כל פנים, מי שדרכו להחליף מגבת בכל יום, ומדובר במגבות מטבח שדרכם בכך, אם כולם כבר התלכלכו, אז מותר לחבס, כיוון שאומרים שכתם של הגזירה, שמה, זה לא יעזור, גם אם אני אחבס את הכל לפני החג, תמיד יהיה מצב למצב שבחג אני צריך שבוע לחבס. כך שהטעם של הגזירה לא קיים, ולכן מותר לחבס את המגבות הללו, או מפות מהסוג הזה, אבל בעיקרון אין הבדל במגבות למפות, אסור לחבס אותם בכל המועד. שאלה מספר 10, שאלתה אולי אמרה להיות שאלה מספר 1, אבל אני אמרתי, אני הולך לפי הסדר של השאלות שתשאלו, ומי שניכנס בתוך הפרק הזמן שנותן לנו, נשמח מאוד. האם צריך לשתות יין כל יום ממש, וכמה? יודעים שאין שמחה לבי יין, יודעים שבכל המועד יש מצווה לשתות יין, ביונטב יש מצווה לשתות יין, יין שמח לבב אנוש, יש חובה אפילו למי שאין לו בעיות. ונשאלת השאלה, האם בכל יום חייבים ממש? אם כן, כמה? אז יש לנו את לשון לאדמו"ר הזקן, למרות שלא זכינו שהלכות חול המועד של אדמו"ר הזקן יגיעו לידינו, כי ידעו שחלקים גדולים משכונות אדמו"ר הזקן לא נמצאים, לא זכינו לאוריו, אבל זה הסימן לאחרון בהלכות יומטה, ושם אדמו"ר הזקן הכניס את העניין בתוך הלכות יומטה. וכך לשונו בסעיפים ו"ז, ויש בחול המועד מה שאין בראש השנה, והוא, מה יש בחול המועד מיוחד? שכל שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג, הנה, כבר יש לכם תשובה על החלק הראשון של האם צריך לשתות יין כל יום ממש, כמו זה כן אומר מפורש, שכל שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג, וכן ביום טוב של עצרת, של חג השבועות, חייב אדם להיות שמח וטוב לב, הוא בנה ואשתו. בשמחה זו היא מצוות עשה מן התורה, שנאמר, ושמחת בחגיך אתה ומנך וביתך. כיצד משמחם? אני צריך פה לעצור רגע, הפוסקים כותבים, שלמרות שכתוב, כפי שנראה עוד מעט, איזה צורות מסוימות, איך יוצאים את השמחה, אבל זה לא קשור לעצם, החובה זה להיות שמח בכל היום, מהבוקר עד הלילה ומהלילה עד הבוקר להיות בשמחה, גם בבידוד ובקורונה ובכל העניינים הנפלאים שנמשכים לזה. על כל פנים, כיצד לשמחם, הקטנים נותן להם כליות ואגוזים, נותן להם כל מיני דברים שעושים אותם שמח, ואנשים קונה להם בגדים ותכשיטים כפי ממנו, כתוב שמינימום לקנות נעליים, כנראה בזמן חז"ל לא ידעו שמנעליים עולות יותר מאשר שמלה חדשה. כתוב שמינימום גם אני וישראל צריכים לפחות לקנות לשתות נעליים חדשות. כל אחד כפי ממנו, כפי האפשרויות. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק השאלה שנשאלה, והאנשים, כלומר הגברים, אין יוצאים ידי חובת שמחה, אלא ביין, שנמה ביין שמח לבב אנוש. אדמו"ר הזקן ממשיך שם מגיע לבשר, כאן כתוב אין שמחה לבשר, אבל כיוון שזה מדובר על בשר שלמים, וקיים לנו שלמים, אז זה לא ממש חובה, אבל מצווה יש בדבר. אז מי שיכול להרשות לעצמו מצוות הבריאות והפרנסה וכו', לאכול פחות כזית בשר בקר מדי יום, ואם לא יכול בקר מדי סיבות, לפחות עוף, אז זה חשוב מאוד. אבל יין זה חובה. אין יוצאים ידי חובת שמחה, אלא ביין, שנמה ביין שמח לבב אנוש. אז מה יש לנו כאן? אז בכל שבעת ימי הפסח, כן, אין יוצאים ידי חובה לביין. הכמות כמה, וזה מעניין, שבפוסקים לא כתוב כמה יין לשתות. יש כאלה שכתבו שמספיק לא לוגמיו, לתת לגימה טובה וזהו. והתשובה נמצאת במקום מפלא, בתוירור, אדמו"ר הזקן בתוירור, בדפוסים למצויים עמוד 198, כותב, וברביס יין יוצא ידי חובת שמחת יום טוב. מאוד מעניין. אדמו"ר הזקן כותב, הוא לא כותב מקור, נגיד שהוא המקור זה גם מספיק, אדמו"ר הזקן כותב, בתוירור, איתן לרבי שלו. וכך גם המונקד שלך, בנימוק האורחיים, לא שרה באמר, שכוח זו לא הכי מונקד שלך. אז המונקד שלך, יש לספר של נימוקי האורחיים, גם הוא כותב ככה שזה רביעית יין. אני לא זוכר אם הוא מצטט אותו אור או לא, אבל גם הוא כותב ככה. ובכן, אנחנו בשאלה מספר 11, והגענו לחצי הדרך מבחינת מספר השאלות, גזיזת ציפורניים. מספר שאלות שנשאלו, שלושה שאלות, או ציפורן חודרנית, מישהו שאל שזו ציפורן חודרנית, האם מותר לו לגזוז אותה, כי זה אופן הטיפול שמקביעים אותה, שולפים אותה מאיפה שנמצאת, וגוזזים, וכו', יש סדר טיפול שלא נדע, אבל יש, אז שם צריך להתעסק בגזיזה. שאלה מספר שתיים בתוך, הגזיזת הציפורניים, לא הספקתי לפני החג, והציפורניים גדולות. שאלה מספר 3, אם לתינוק מותר לגזוז את הציפורניים. אז ככה, א', בכלל רפואה מותרת במועד. כל מלאכה שקשורה לרפואה, מותר בחול המועד, בתנאי אבל. שלא תוכנן, זה לא משהו אלקטיבי, משהו שתכננו אותו, שאנחנו בחול המועד יבלו זמן, אז ניגש לרופא שיניים, אז נעשה את הפירדור, אז נעשה את סיגום, אז נעשה... לא, לא, זה לא. אם זה לא תוכנן, קרה, נוצר מצב. אני חייב, צריך ללכת לרופא, והרופא אומר שצריך לעשות פעולות שמלוך סדור רייסה, או שאני בעצמי צריך לעשות מלאכות. רפואה מותרת במועד, ולכן מנגיע לציפרון החודרנית, התשובה עוד לפני שנשאלה, אין שום בעיה, כל מה שאתה צריך לעשות לטפל וזה מותר, וכאן בדרך אגב תשובה על עוד שאלה שנשאלה ממישהו, שיש לו ידיים צדוקות, כנראה שהוא לא יודע את ההוראות, איך להשתמש, כי באמת דובר על זה שהרחיצת הידיים, הרחיצת הידיים התחופה עם סבון כל הזמן שמבקשים מאיתנו, כשאנחנו נוגעים בכל מיני דברים, אפילו לוקחים רק פירות וירקות שבאים מהסופר, ואנשים שונים נגעו בזה ואנחנו רוצים בקיצר, וזה בהחלט מייבש את הידיים ומביא לבעיות, אז יש את ההוראות, איך לעשות את זה, מים פושרים וכולו וכולו, אבל הנה, לבן אדם הזה זה קרה, ויש לו ידיים סדוקות, ושואל אם מותר למרוח משחה, אז הנה יש לנו את התשובה, כל ענייני הרפואה מותרים במועד, כל עוד זה לא תכנון שתוכנן לעשות את הטיפול בכל המועד, אלא זה מה שקורה. אז מותר למרוח את המשחה בלי בעיות, הוא כתב גם כן ביום טב, אז אני לא יודע, צריך לשאול את המעסיקים שלי פה, אם מותר לי לדבר חסיון טב, אבל אם כבר נשאל, אז לא נהיה רעים, אנחנו נגיד תשובה. ביום טב בשבת כשיש... ביותר בשבת כאשר צריך לעשות צריך לדעת אני מקווה ששומעים את זה, אני אספוק במהות תופעות של כיתובים, שאני לא מבין אותם בדיוק. על כל פנים, כאשר יש מצב שצריך בשבת ויונטים מרוח משחר, ובכלל, רפואה אסורה בשבת, גובה באופנים שמותרת הרפואה בשבת, זה בזה באמת לא ניכנס, כי זה סימן ענק בשולחן ערוך, אז וצריך למרוח משחר, אז לעשות את זה לא באופן של מריחה, אלא לקחת את השפופר למשל וללחוץ 1, 2, 3, עד שאנחנו נותנים עוד לחיצה ועוד לחיצה, אנחנו מקיפים את כל המקום, ואז אפשר לשים על זה את הגז או משהו, לתת לחיצה שזה מתפרס בצורה נכונה. לא למרוח, אלא לשים עד שזה מכסה את כל השטח הנדרש, ואחרי מותר גם כן כל הצ'ופצ'יקים האלה שלא צרו, לקבץ אותם ולסדר אותם. אבל לא למרוח. אוקיי? הנה, גלשנו ליום, אתם נחזור לחול המועד. בנוגע לזה שלא הספיק לפני החג והציפורניים גדולות, במצב כזה בשולחן ערוך כתוב שמותר רק בשיניו. יש כאלה שיודעים כל הזמן לעשות ציפורים מהשיניים. אבל לא כל אחד יודע את זה, יש חלק גדול של אנשים שלא מסוגלים לעשות את זה, אז כתוב אם זה באמת מצער אותי וזה מפריע לי וכולו וכולו, אז מתירים להתחיל את הגזיזה במספריים, להגיע כמעט עד הסוף, אבל לא עד הסוף, את הקטע האחרון בשיניים. זה המקסימום שאפשר להתיר. וגם זה, אם אפשר לדחות את זה לערב יום טב, למשל עכשיו, בשביל את השאלה, לחכות עד מחרתיים ביום שלישי, על הבוקר זה יהיה לכובד יום טב, ערב יום טב זה מוסיף בכולת הדין, למרות שגם לערב יום טב זה גזיזה ציפורניים, אבל בהצטרף הצורה הזאת שהוא עושה את זה וכל זה וזה וזה, אז מותר. ונגיע לתינוק מותר, כי גזיזת ציפוניים זה כמו הרבה. זה רק גזירה שלא ניכנס לחג כשאנחנו לא מסודרים, והתינוק בטח לא צריך לסבול, וכשאנחנו כוזסים לתינוק זה לא כדי לעשות אותו יפיוף, שיש לו ציפוניים מטופחות, זה בדרך כלל כדי שלא ישרוט את עצמו, כידוע שתינוקות לא שמים לב, עושים לעצמם כל מיני תנועות שבעצם... יכולות להזיק לאור. ובכן, יצאנו מהציפוניים, אנחנו עכשיו בשאלה מספר 12, לקחת מכנסיים לתיקון אצל תופרת בחול המועד בשביל החג. התפירה אסורה במועד. נקודה. אפילו אם בגד נקרא, אז מותר רק בשינוי, וזה שינוי שמאוד לא פשוט, צריך מה שנקרא מחליף. במקום שהתפירות יעשו בסדר מסודר, אז הולכים ימינה, שמאלה, תפירות משונות. זה טוב בשביל לצאת מכניסה בכלל סכנה, אבל באמת, לתופרת בטח שאי אפשר לקחת את זה. אם בן אדם אין לו מה ללבוש, ולעשות באופן של שינוי לא בא בחשבון, כיוון שלא שייך לצאת לרחוב ככה, עכשיו נמצאים בבית מקום אחר, אז אולי זה פחות בעייתי. אז כתוב שעדיף לקנות, למרות שאמרנו מקודם שגם קנייה ומחירה אסורה ממועד, אבל התפירה זה מלאכה דאורייתא, ומה שכן הקנייה זה דרבנן, לכן עדיף לקנות כבר מה שזה, אבל אסור לקנות בכל המועד. אז ממש ממש אין לו מה ללבוש, זהו, זוג מכנסיים אחד ויחיד, והנה קרה מה שלא צריך לקרות, וטרח, העסק הלך. ואין לו מכנסיים אחות ללבוש. אז אומרים לו, תראה, אפשר לתפור בצורה כזאת, שכפרים לחור באופי כמו שיני הכלב, כתוב, שולחים משולשים הלוך וחזור בצורה לא יפה. אז אם הוא יכול לשרוד עם זה, ללכת עם זה, כיוון שלא יצא לרחוב, בקור אחר בגלל המגבלות של משרד הבריאות, אז זה הכי טוב. אבל אם בשום אופן לא, אז עדיף שיש מצד דרך לקנות. מותרת לחנויות בגדים, מותר לפתוח עדיין, שם ירחם. ובכן, אנחנו מתקדמים לשאלה מספר 13, לתקן מחשב. וטוב שהוא פירט את השאלה השואל, זאת אומרת לפרמט מחדש, או להחליף מעבד, שהינו חיבור פשוט, רק דורש ידע מקצועי לאן לחבר. האם מותר לצורך המועד כדי שילדים יוכלו לשחק ולהשתתף בתוכניות שבו דרך האינטרנט, הוא שכח כנראה לכתוב, או כדי שאני, הכותב, יוכל להקשיב לשיעור בהלכות חול המועד, או כל העניינים היפים שנסתם בשיעור. ובכן, לפרמט, זה רק כמו הקלדה שמותר, אתה לא עושה שום דבר, אתה בסך הכל נותן לחיצה ושם קוראים דברים שאתה לא, אין פה שום איזשהו מייס אומה, אם זה לצורך המועד, לפרמט נראה שמותב על החלפת המעבד, כפי שהכותב שואל, הוא הרי כותב מפורש, זה חיבור פשוט, נכון, אבל יודע ידע, תרוש ידע מקצועי, לאן לחבר? אז תשמעו רבותיי, ידע, המעשה אומן אסור בכל המועד, בכל אופן, מה זה מעשה אומן? אז בספר יש את יש פרק גדול, שקוראים לו כללי כל המועד, שם מבואר תמצית שיוצאת מכל דברי הפוסקים, כל מלאכה, שלא כל אדם יודע לעשות את זה, רק אומנים שעוסקים בכך. הרפימות זה לא שכל אדם לא יודע, הוא לא יודע איפה שצריך ללחוץ, כמו שמישהו לא יודע איך לפתוח את המחשב, הוא אומר, תשמע, אתה רואה פה כתוב, open, פה תלחץ, זה לא שרק אומנים יודעים, אומרים לך איך זה, איפה צריך ללחוץ, כדי שפורמט, מפרמט בזה. בוא תעשה פעולות לחבר דברים, ואתה אומר שזה אין פה איזה חיבור פשוט, אבל לא כל אחד יודע, רק שוב בלשון ההלכה, אני חוזר ללשון. כל מלאכה שאין כל אדם יודע לעשותה, אלא האומנים העוסקים בכך, נחשבת למעשה אומן, למרות שאין עצם הפעולה אומנותית. בנוסף לכך, יש עוד דבר, מלאכה שדורשת אימון ידיים, צריך להתרגל איך לעשות את זה, כלומר תשומת לב מיוחדת בפעולת עשייה שיצא באופן הראוי. הרבה יודעים לעשות את זה, אבל זה לא אתה עושה את זה באופן סתמי וטיק טק טיק טק, אתה צריך לשים פה ושאר, צריך אימון ידיים, להתרגל איך לעשות את זה עד שתדע לעשות את זה, והדבר השלישי שנאמר, אם נדרש ידע טכני איך ומה לעשות, למרות שהביצוע לא קשור, בקיצור, נסכם את זה במילה אחת, החלפת המעבד, כפי שהוא אמר, שגם אני לא יודע איך עושים את זה, אני אקרא למישהו שיודע לעשות, מי שהוא כותב, זה חיבור פשוט, אבל דורש ידע מקצועי, לאן לחבר וכו', זה צריך באמת לעשות בכל המועד. אגב, כל מה שמוקדם אסור אומן, אז כל מה, גם אם הוא בעצמו לא אומן, אסור לו לעשות את זה. וגם במידה והידע והניסיון בפעולה, עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים, והמון אנשים כבר עשו את זה, זה כבר הפך לנחלת רבים. בסדר, שהרבה יודעים לעשות את זה, אבל זאת לא פעולה שבלי הידע הטכני, אין, אתה לא יודע איך לעשות את זה. ושאלה מספר 14, לתכנן ענייני עבודה ופרנסה שיעשו לאחר המועד. האם זה כמו שבת? שבת ידוע שגם כשאתה לא עושה כלום, אתה רק יושב ושאל תוכניות, ואומר, אתה שומע מוישה, מצד השם אחרי השבת, נעשה זה, נעשה זה, נעשה זה, כתוב בשבת שאסור, זה סתם בכלל כדאי, פעמים זה לא הזמן והמקום, אבל לפעמים אתה שומע אנשים במלחמה, בקבלה אחרי קבלה שבת, וזה, שהם מדברים ופתאום גולשים בלי לשים לב, אסור באמת, אסור בשבת, כפי שהשואל כותב, שבשבת לתכנן יהיה עבודה ופרנסה, זה בצורך חפצך עבודה בדובו, אבל במולד, כפי שאנחנו כותבים בספר, מפורש בפוסקים, שאין איסור של צריך חפצך עבודה בדובו, בכל המולד. שאלה מספר 15, שוב אנחנו חוזרים לכניסות, כפי שאמרתי, אני הולך לפי הסדר של השאלות תשאלו, יש פעמים שאלה שנוגעת לנושא שכבר עסקנו בו, אבל פה השאלה נשאלה, שאלה אחרת, כניסה שמעלה ריח רע, מותר לחבס? כך שואל השואל. הוא ידע שעשו לחבס, אבל הכביסה הזאת, זה שדות אפשר להריח, אני רוצה לחבס. אז ככה, בפוסקים התירו, רק אם זה עשוי להתקלקל עם אישה המתונה. דבר שהוא מתונה במין לכלוך, שמאישה ככה טבול בלכלוך הזה עד אחרי החג, הוא פשוט ירקים ויגרום נסק לבגד לדבר. אז זה כתוב שהתירו, וגם בזה הם כתבו שאם אפשר להציל את הבעיה הזאת כמו שהבעיה הזאת, אם אני אשטוף שטיפה ארעית, לא ממש כיבוש, או רק שחיטה בלבד מספיקה, אז זה מה שצריך לעשות, אסור לחבס. רק באמת אם אין דרך אחרת, לכן אני אומר שגם בשאלה הזאת, הריח הרע, וכנראה שאי אפשר לשים אותה באיזשהו מרפסת שהריח לא יפריע לנו, אבל אם זה נמצא, הריח הרע נמצא במקום שהוא באמת מפריע לסדר החיים, אז אפשר להתיר שטיפה ארעית כדי להיפטר מהריח, ולחבס אסור, אלא אם כן, הדרך היחידה זה באמת דווקא כניסה כיפור כבר. שאלה מספר 16-16, האם מותר לעשות העברה בנקאית בכל המועד? אז כתוב בפוסקים שכל פעולות בנקאיות בעיקרון נחשבה כאילו כמו מס המאזמים פרקבטיה כזאת שעשו אותה, והתירו רק כשמדובר על הפסד. אם זה נדרש לכיסוי החשבון, החשבון שנמצא עכשיו במינוס או שנמצא ביתרה לא מספקת, ואמורים להיכנס ב-15 לחודש כל החשבונות של הכרטיס אשראי וכייצא בזה, ואם אני לא אכניס עכשיו שם איזה 8,000 או 10,000 שקל, אני עלול להיקלע למצב של אוברדרפט, אז מותר. כלומר, כל פעולה בנקאית שאי אפשר לדחות אותה לאחרי המועד, זה נחשב כמדבר עבד ומותר. ואם זה נדרש להחזר חוב, אני רוצה להעביר כסף ליאנקל שלוויתי ממנו, והבטחתי לו שאני אחזיר לו, ואני צריך להחזיר לו את זה באופן כזה שאני לא יכול לצאת אליו, אנחנו בבידוד לא יכולים לצאת לרחובות, אני רוצה לעשות לו העברה. אז כתוב שאם יש לך אפשרות לדחות את זה לאחרי המועד, לא נפתר לו, תשמע, עכשיו בכל המועד, אם לא אכפת לך שאני אעביר לך את זה לאחרי החג, אז אם יגיד, לא, באמת לא משנה לי, זה בסדר, אז בסדר, אם יגיד, לא, אני מצטער, אני חייב עכשיו, החשבון שלי חייב. אז כן, אז מותר. עוד שאלה, חצי בנקאית, האם מותר לחתום על צ'ק בכל המועד? או שצריך למצוא דרך לשלם בצורה אחרת. הכתיבה, אחד המלאכות האסורה במועד, וגם הכתיבה זה בסוג המלאכות שיש לה המון פרטים ופרטי פרטים, עד שזה דרש בספר פרק שלם וארוך שעוסק בדיני הכתיבה במועד, התשובה היא בעיקרון נפסק שאסור לכתוב את שמו בכל המועד, זה עם איסורי הכתיבה. אלא אם כן, מדובר בדבר עבד. למשל, הדוגמה בפוסקים, מגיעה חבילה חשובה, דבר דואר חשוב, שאם אני לא אחתום, אני לא אקבל את זה, ואם אני לא אקבל את זה, עשוי לגרום לי איזשהו הפסד. אז מתירים לחתום, ואז צריך לעשות את זה בשינוי, כלומר שיחתום ביד שמאל, וכיוון שבצ'ק, אם זה לא מדובר על צ'ק, מדובר על סתם, השם מכתיר, אתה עושה כל קשקוש, השליח שמביא את זה לא אכפת לו מה קשקשת. אבל כשאתה רוצה לחתום על הצ'ק, והצ'ק הזה נדרש לצורך המועד כמובן, אז כי גם אנחנו זוכרים שגם מעשה הדיוט, יש תנאי שצריך לצורך המועד, אז גם לחתום בצורה לא יפה, זה כתיבה, זה הסברכה אסורה, אבל זה נקרא באופן של מעשה הדיוט שמותר לצורך המועד. אז אם יש באמת צורך המועד, אז תעשה לו קשקוש, אם זה צ'ק ואתה חייב לחתום את שמך, אז תעשה זה ביד עצמו. ובכן, שאלה מספר חי, שאלה מספר 18, נערה הסתפרה ערב החג, אך עדיין השיער ארוך מעט, ומתאמת צניעות רוצה לגזור עוד מהאורך. נעים לשמוע שאלות כאלה? במצב דורנו קצת בעייתי בעניין הזה של שיער ארוך מעט, אבל הנה יש כאלה נערות שעדיין יש להם שאלות כאלה, ומהם יירו וכן יעשו רבים. הקופוני מתאמת צניעות רוצה לגזור עוד מהאורך, אבל היא יודעת שבחלומות אסור להסתפר. אז ככה, בנוגע לאישה נשואה, נפסק שאם היא צריכה לספר בצער הראש, אסור לאישה כמו לאיש. שם מקומות שבגוף זה נקרא ענייני יופי לאישה, שכל מלאכות שבשביל יופי מותר לאישה בכל הדבר. אבל לספור את שער הראש, אסור לאישה כמו לאיש, אבל כתוב שאישה נשואה, שחלק מהשיער בולט מהמטפחת, לא מצליחה להשתלט עליו, בגלל שהוא ארוך מדי. וכידוע, זה חובה גבוהה לחסות את זה, דעת צמח צדק הידוע, ויש המון המון הגאות של הרבה על התשובה של צמח צדק בפקודת חמיב הרבה רייץ. כל פנים שאפילו חולק באופן מאוד חד משמעי על אחד מגדולי הפוסקים הקדמונים, שסבר שיש חלק מסוים מהשיער שמותר. וכידוע שאכן בני ישראל הספרדים סומכים על אותה שיטה, והצמצם סבור שאין שום היתר, כל שיער אישה עם נשואה חייב להיות מכוסה ב-100%, לא ב-99%. עכשיו, האישה הזאת שואלת, אני נשא נשואה. השיער שלי צמחנו, לא הסתפרתי לפני החג, לא הסתפרתי לא מספיק, זה, אני לא מסתדרת. אני חייבת לגזוז בין עוד קצת, כדי שמכוסה כדת וכדין, מותר לגלח את זה בכל המועד, זה נקרא תספורת לצורך מצווה חשובה, שגם לצורך מצווה לא כל כך מתירים, אבל לצורך מצווה חשובה, כדי לא לגרום מכשול מותר. אבל זה בנוגע לאישה נשואה, ששיער בראשה זה ערווה, אבל נערה צריך לוודא, אם זה על פי הנדרש בצניעות, אלא מה שהיא מרגישה שזה קצת ארוך מעט, הלשון של השואלת היה, היא הסתפרה ערב אחת, עדיין עשה ארוך מעט, אז אם אפשר לחכות עם זה, אז תחכה בזה על אחרי, כדי שזה לא יהיה בכל המועד. אבל אם באמת זה ממש נדרש הפי דרשות הצניעות, אני חושב שכדאי שדבר כזה לא להחליט בעצמנו, כי לפעמים יש את הרגשה האישית בדבר שמתערבת, כדאי שתדבר במשפיעה, מישהו במשפחה שסומכת עליה, שתגיד איך נראה לך השיער שלי, אם זה ממש מטעמי צניעות, אז... ובכן עברנו לשם מספר 19, קניית דברים במועד. כן? קניית דברים במועד. אז כפי שאמר, בוא ניקח את השאלה הזאת כפי שהיא נשאלה, כי משום מה אנחנו נוגעים בדברים שיש לפרק, שיש פרק שלה בספר, פרקמטיה המסחר. יש בזה גם כלמון פרטים ופרטי פרטים, אבל השאלות כפי שנשאלו. לקנות דברים במועד א', מישהו שאל, אני אצטרך אותם מיד אחרי החג, אחרי איסור חג, האם מותר לי עכשיו לקנות במועד, כי אני אצטרך אותם אחרי החג. ב', השאלה שמישהו אחר שאל, עבור צורכי הבית, אבל אין לי זמן, וככה אין לי זמן לקנות את זה, אני עסוקה מאוד, עכשיו יש לי זמן לקנות. מספר 3, אינני יכולה למצוא בעיר שלי, הייתי צריכה נסיעה לשם כך. בזמן אחר הנסיעה היא קשה. אוקיי. תראה מספר אחד, אצטרך אותה מיד אחרי החג, זה אסור, כיוון שזה לא לצורך המועד. המינימום שצריך שיהיה לצורך המועד האמיתי, שלא אי אפשר לדחות אותו. אז השאלה הזאת הכי פשוטה. שאלה השנייה, שהיא לא מוצאת זמן בשגרה לקנותם. כן? אז ככה, אם רק היא לא מוצאת זמן, אז שהיא כן תמצא זמן. זאת אומרת, לא מוצאת זמן. הזמן שלנו הוא די נשתת על ידינו. אנחנו מחליטים למה יש זמן, מה אין זמן. אני מכיר אנשים ואנשים, ואיך הם יום? אין לי זמן. איי, וכולו. איי, וכולו, וכולו. כן, אחרי תמרד לנו מימדים, הם התוכחה. אתה אומר, לא יכולתי. אתה לא יכול, אז הנה, למה זה? אתה כן יכול לזגן. זה יום התוכחה. אז בואו, נהיה אמיתיים עצמנו, יש לנו זמן לכל מיני דברים חשובים, יש לנו כאן זמן לשפת הציפורניים, יש לנו זמן לכל מיני דברים, ולשבת על הוואטסאפ כמה שעות ולהתעדכן בכל החידושים. אין זמן, זו מילה מאוד כללית. למצוא את הזמן ולקנות אותם אחרי החג, זה לא סיבה. השאלה השלישית, זה כבר יש על מה לדבר. אינני יכולה למצוא בעירי, וצריכה נסיעה לשם כך, בזמן אחר קשה הנסיעה. מה זה קשה הנסיעה? אז פה קצת קלקלו את הדבר. בוא נגיד ככה, כתוב בפוסקים שאם דבר מסוים, עכשיו אני נמצא בחג בעיר מסוימת, במקום מסוים, ששם אפשר להשיג את הדבר הזה. בעיר שאני נמצא בה, אין להשיג את הדבר הזה, אני צריך אחרי החג, אם אני ארצה, לנסוע למקום ארוך, וככה אני אוכל לקנות את זה. פה יש עניין של הפסד כספי. עכשיו אני נמצאת שם, עכשיו אני נמצא שם, ולא צריך לנסוע במיוחד. אחרי החג אני חוזר לירושלים, לבנות לכפר חב"ד, ואני כדי לקנות את הדבר הזה, צריך לנסוע לחיפה, לצפת, לתל אביב. אז... זה הוצאה כספית, אז זה עכשיו דבר רב, זה מותר. הוצאות הנסיעה נחשב דבר, נסיעה מיותרת שתיווצר. אבל מה שהיא כותבת, לא. בזמן אחרי קשה הנסיעה, כלומר, היא נסיעה למקום הזה, אין לה בעיה. רק שכן שהיא צריכה בקור אחר לזה, אבל זה קשה. אז קשה זה לא מספיק, אבל במידה, ואם היא תקנה את זה, אם היא עכשיו גם כי צריכה לנסוע, כלומר, הוצאה כספית תהיה גם עכשיו. והיא צריכה לנסוע גם אחרי החג, מבחינה כספית את זה, אם היא תיסע עכשיו אחרי החג, בכל מקום היא צריכה לנסוע למקום שזה נמצא. אז אין פה הפסד כספי. אבל אם היא עכשיו נמצאת במקום שאפשר להשיג אותו, בלי הוצאות נסיעה, ואם היא תחזור הביתה ואחר כך תצטרך, אחרי החג היא תצטרך לנסוע, אז יהיה. מקווה שהדברים הובהרו פחות או יותר. ובכן, שאלה מספר 20, לא הספקתי לקנות לאשתי תכשיט לפני החג. יש לי כעת הזדמנות שמי שיביא לנו הביתה תכשיטים למחירה. נוכל לקנות כעת? מה שקוראים יהודי ירא שמיים, שמע שכתוב בשולחן ערוך שרוצה לקנות לאשה שלא יביא אחד, אבל הוא לא הספיק. שוב, נשים מאחרות כולות לך לא הספקתי, כפי שאמרתי מקודם, תלוי מה הספקתי ומה לא הספקתי ולמה לא הספקתי, אבל לעזוב את זה. עכשיו עובדה, לא הספקתי, יש הזדמנות ואני יכול לקנות עכשיו. השאלה מה זה הזדמנות? אם ההזדמנות הזו יכולה להיות גם אחרי החג, אז תגיד לאשתך שאתה מתעתד אכן לקנות לה, וכמובן שתעמוד בדיבורך, כן, זה חמור. האדם חייב לעמוד בדיבורו, שזה סימן בשולחן ערוך, מה זה קיים בחלק חושי משפט, שזה מאוד חמור לא לעמוד בדיבורו. הבטחת, אתה חייב לקיים. אז כלומר, זה לא מתיר לקנות בחג. הקנייה בחג אסורה, אבל כדי לתת לה את השמחה, אז בדרך כלל, אם אתה מהמן, שאין לה ניסיון איתך שאתה מבטיח, ולאו דווקא כל כך מקיים, אז היא תשמח מאוד לשמוע שהנה, ברוך השם, אתה באמת מתעתד לקנות, רק עכשיו בחג, אז יש בעיה הלכתית. אבל אם אחרי החג לא תוכל להשיג את זה, או שזה שבא לך הביתה למכור, יש לו מחיר מיוחד באופן משמעותי. אז זה כבר סיפור של דבר העבד שזה מותר. המצד עצם עניין שלא הספקת לקנות לה, זה עדיין לא מתאים. שאלה מספר 21. עברתי דירה לפני זמן קצר, ואני מלמד, ואין לי זמן פנוי לסדר דברים בבית. כן? כן. אין לי זמן פנוי לסדר דברים בבית, סוגריים, להעביר ספרים לארנות, להוריד דברים למחסן וכדומה, בכל המועד זמני פנוי. האם נחשב זה מעשה הדיוט? מותר. התשובה היא כך. בטח שזה לא מעשה אומן, לסחוב דברים. סבלות עדיין לא נחשבת לאחת האומנויות, כן? לסחוב דברים. אז לא זאת הבעיה. הבעיה היא שכתוב בשולחן ערוך שבכל המועד יש חידוש שאין בשבת. שבת כתוב שאדם יכול לסחוב קורות כבדות בבית מהבוקר עד הערב ולהזיע, והוא לא חילל שבת. אבל בכל המועד יש איסור טרחה. יש דברים שמפורט בשולחן ערוך שאסור לעשות אותם, כיוון שזה קשור בטרחה. אסור לעבוד דירה בכל המועד. מה לבוא דירה? לא מדבר לעשות תויצו ושוסר חודש סרבי, כן? לא לסחוב מוקצה. סך הכל רוצה, יש לי פה בחצר הסמוכה, יש לי דירה, אני רוצה להעביר את הדברים. אין בזה שום מלאכה. כן? אבל בכל המועד זה אסור. ועוד כתוב שנהר שהציב דגים, כל מיני דברים שתורך רב אסור. אז זה תלוי. אם זה קשור בתורך רב, אז זה אסור. כתוב בפוסקים, למשל, יש את השאלה ספציפית, שזה כתוב מפורש, בעל חנות, שבוא נגיד חנות נעליים, חנות בגדים, שבערב החג עד לרגעים האחרונים, הוא מחר כל הזמן הוריד קופסאות מלמעלה, מפה ושם, בגדים, נעליים, זה וזה, וסוף הגיע הזמן, סוגר את החנות. עכשיו יש שם בלגן בחנות. אז חול המועד, יש עוד הזמן באפשרות, אחרי החג הוא צריך לפתוח את החנות, הוא רוצה עכשיו לסדר שם את כל הקופסאות, להחזיר את הדברים, אמרו לו לא, זה נשאר לתור אחריו שאסור. והדברים קל בחומר. כתוב גם כשפעולות ניקוי, אם הן סוג פעולות ניקוי, ניקיון, שנעשות רק לעתים מזומנות, ניקיון יסודי, לעשות פוליש, לצחצח חלונות, דברים שאני לא עושה ביום-יום, בשבוע-שבוע, רק מדי פעם, לא עושים אותם בכל המועד, בגלל שקצור בטרחה. על דרך זה, המלמד הזה, מתאר לעצמי שבשם מסוימת מסוימת עבודה, לאט לאט יעבוד, זה ייקח קצת, כמה ימים, הדברים יגיעו למקומם, כמו שאמר אחד מהמשפחה שלנו, שהוא סייד לעצמו את כל הבית, לא בכל מועד. שאלו אותו, דוד, לא נהיה, אתה בגיל שלך? הוא אומר, לא, לא בבת אחת, כובשים שטח, ועוד שטח, ועוד שטח, ועוד שטח. וקיצר, לא, לא. אם זה קשור בתור רחב, אל תעשה את זה בכל המועד, למרות שאתה מלמד ואין לך זמן פנוי, אתה רוצה ללמוד ולעבוד בעבודת הקודש, תמצא את הזמן. אבל אם זה לא מדבר בתורך מרובה, שלא דורש את טרחה הגדולה, אז מותר. שאלה מספר 22, הייתי רוצה להשאיר אותה לשאלה הסוף האחרונה, כי זה ככה מסיים עם מתואב, אבל זה נמצא לפי הסדר, והכתבנו לעצמנו החלטה שאנחנו נלך לפי סדר. האם מותר לכתוב פן בכל המועד? רוצה לכתוב לרבא, רבא עד מוסאי, כתוב יש לו התעוררות, או שסתם כתב זה יוסר שוב ורוצה לכתוב לרבא, שירחם עליו, ואונו לא ירחנו רבי מנרם וכו'. אז ככה, זה מותר בתנאי שיכתוב, שלא יכתוב בתשומת לב וקצורת הכתיבה מדויקת ומדודה, הרבי יבין אותו. בדרך כלל שכותב לרבי, הוא כמה שהוא לא מקפיד ככה ביום יום, פעם הוא כותב באותיות ברורות וזה, הוא כותב בהרגשה שהוא באמת כותב לרבי, זה לא, לא שהוא מגיע לאיזשהו פייצה זין כמו שכתוב. זה כמו שחסיד, חסיד, חסיד כותב פעם, עם ההרגשה שהוא הולך עכשיו ליחיד לסתן לרבי, אז כמובן שהוא בדרך כלל משתדל שיהיה כתוב בצורה הכי יפה, הכי ברורה. אבל הפעם הרבי יבין אותך וידע שמפני קדוש עשה מועד, כשהיה כתוב המכתבים של הרבי כשהיה שולח בכל המועד, אז אתה נאלץ לכתוב בצורה כתיבה מרושלת, לא לדגדג בצורה כתיבה מדויקת ומדודה, לכתוב ברישול שיובא מה שכתוב, אבל שבה ייפוי הכתב. וכמובן שאין לך צורך בהתגעות מזה, ברגע שאתה מגיש את הצוויר תופן, מותר בצורה הזאת. לקשור ציצית, הטלסקופ שלי חסר לי, תלכלך לי, לא יודע מה יש לי, אותה לסקוט אחר בבית, שצריך להשחיל בו את הציצית, ולעשות את הקריחס הכל כמו שצריך, האם מותר בכל המועד, אז הנה זכיתי למצוא תשובה ברורה, זה ספרו של רבי ינקי ברטנר, היה בצל השולחן ערוך, שהוא כותב שזה מותר לצורך המועד. אז הנה, שמה. כתפיים רחבות. שאלה מספר 24, כן? וזה בעצם השאלה האחרונה פה בשאלות שנשאלנו פה, אדם שהחלים מקורונה בערב החג ממש, האם מותר לכבס בגדה מחשש לנגיף? והאם מותר להסתפר? אז ככה, בנוגע לכיבוס השיט כל על הבגד, ידוע שהנגיף לא מזיק מבט הרבה זמן. ידוע שעל משטחים קשיחים מחזיק הרבה זמן, אפילו כמה ימים. אני ניסיתי לברר, פחות כדאי שהשואל יברר בעצמו, אולי יודעים איך מבררים הם דברים, וננסות לוודא. אבל כפי שאני בררתי, כיוון שהבד הוא דבר רך, הנגיף לא מזיק מבט יותר, אומר 24 שעות, אחרים אומרים 48 שעות, אבל לא יותר. אז תן לבגדים האלה לנוח, כדי שהם יחליפו כוח, ולא צריך לחבס אותם עכשיו, לחבס אותם אחרי המועד. ונגע להסתפר, אז ככה, להסתפר זה כבר לא, כתוב בהלכה, שגם אם הרופאים קבעו, שסכנה לגלח, כן, שזה מרביד את חוליו, אדם שבערב החג, היה במצב שסכנה לו לגלח. אם הוא יגלח, אם הוא כלומר, אם יסתפר לפני המועד, זה עשוי להרביד את חוליו. אנחנו לא מכירים את זה היום, אבל תשמעו, הגמרא אומרת בסכת ודזורה, הגילוח קשה לחולה ומחזירו לחוליו. איך שלא נבין את זה. על כל פנים, זאת השאלה שמובן בפוסקים, אני רוצה להקיש את זה על השאלה של השואל. ולכן הוא לא יכול להתקל... אנחנו אומרים שאסור לי להסתפר במועד, למה? לא רוצים שתיכנס למועד כשאתה לא מסופר, רוצים שתיכנס מסופר יפה. אבל אני לא יכולתי להסתפר במועד, כמה שרופא אמר שאסור לי. אף על פי כן, כתוב, וגם כתוב, למרות שהגמרא מאשרת שהרופאים לא דיברו סתם דברים בטלים, אסור להסתפר במועד נקודה. אדם מצטער מאוד, יש לו שיער ארוך שמשגע אותו ומבלבל אותו ומוציא אותו מדעתו, הוא לא יכול ככה להמשיך עם השיער הזה, אם הוא לא יסתפר, אז יהיה אסור עד אחרי חג השבועות, וזה סיפור ארוך, אז צריך להתקשר לרב לוודא שזה באמת המצב, כי יש אדם נוגע בדור, ונדמה לו שהשמיים נופלים עליו. אז אם הוא יכול לחכות עד ל"ג בעומר, אז בוודאי טוב שיסתפר בל"ג בעומר. אנחנו בשום אופן, ייתכן שהרב יתיר לו לסמוך על הפוסקים שסבורים שימי הספירה, ההגבלות של ימי הספירה מתחילות רק בראש חודש אייר, ואז הוא יסתפר אחרי החג, אבל אז הוא צריך לדעת שאין לו את הפריבילגיה של ל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה אצלו, כמו שאר ימי הספירה, אסור לו בל"ג בעומר לעשות שום עניינים מיוחדים שמותר לאחרים שמזיקים את הספירה בצורה הרגילה. אז זהו פחות או יותר, אני אספר לך דבר מעניין, יש לי צילום בבית שלה, במחשב של ההזמנה של הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, לחתונה שלו שהתקיימה, לא פחות או יותר בערב ראש חודש אייר. ערב ראש חודש אייר, התקיימה החתונה שלו בווינה, איפה שהתחתן, שם אצל האשכנזים, במדינה, באוסטריה. היה ככה סדר שאתם התחילו לימי הספירה מראש חודש אייר. אנחנו נוהגים, שהרב גם כותב, זה שאנחנו יוצאים לימי הספירה, זה מהתחלה ועד הסוף, אין לנו פריבילגיות באמצע, אבל יודעת שיש דעה כזאת, במקרים של צורך גדול, שהתתך גדולה, בטח עוד הרבנים יקבלו שאלות בנוגע לחתונות שניתחו בגלל כל הקורונה וזה, והרגע שיהיה מותר, ייתכן שיהיו שאלות, יצטרכו לתת את הדעת, אם נסמוך על השיטה הזאת או לא, אבל שוב, זה כבר בשביל צריך באמת כתפיים רחבות, ונשאיר את זה כשהדברים ינוגעים הלכה למעשה. ומה שאני יכול רק לומר לכם וכולכם, מכל הלב, הברכה הגדולה שהשם יעזור, שמזמן חירותנו יצא לחירות אמיתית.
כבוד הרב, כבוד הרב, היות שברבע שעה הראשונים היו הרבה אנשים שלא הצליחו להתחבר עקב תקלה, היו רק 100 משתתפים, שואלים אם הרב יכול רק לחזור על נקודת העניין לגבי כתיבה במחשב ההדפסה וכל הדברים הללו. בקשה אחת.
אוקיי, בעזרת השם. No problem. ובכן, מוריי ורבותיי, בנוגע הכתיבה בחול המועד, זה מהמלאכות האסורות, ויש בזה הרבה פרטים ופרטי פרטים, כפי שכבר אמרתי, שהוצרכנו להקדיש פרק שלם בספר חול המועד כלחתו על דיני הכתיבה במועד, כי יש בזה מהמון המון המון פרטים. אבל בעיקרון, כתיבה אסורה במועד, ובוודאי שאותיות מרובעות, אותיות יפות, זה עוד יותר אסור, זה נקרא מעשה אומן, אבל זה כתיבת אותיות. המחשב, במחשב אין אותיות. מחשב, אנחנו מקליטים על הקיבורד, על המקלדת כתוב א', אנחנו לוחצים וזה נהיה א'. כתוב שם גם כן, איפה שכתוב ת', כתוב ת' באנגלית. אם זה נעשה סוויץ', אז יכתוב ת' באנגלית. במחשב עצמו לא נכתבות, לא נחקקות אותיות, שאחרי כן בדרך כל שאנחנו מבטאים אותם החוצה. למשל כתוב שצילום, לצלם על פילים, כן, כפי שצילמו, אבותינו ואבות אבותינו, האדם הקדמון, שהם מצלמים פשוט על פילים, כן? על פילים אסור לצלם בכל המועד. מדוע? אתה פותח את החילים, אתה רואה סתם מין קלף לבן כזה, צוללית לבן. אתה לא רואה שם שום מיליון, שום ציורים, כן, אבל אתה, שם יש את התמונה. אתה צריך לפתח אותה, להכיס אותה לחדר חושך עם כל החוכמות, ולפתח, התמונה נמצאת. במחשב אין תמונות ואין אותיות. יש אותות אלקטרוניים שהמחשב המתוחכם יודע להפוך אותם שיראו לנו כאותיות, ואפילו להדפיס אותם כאותיות, אבל אתה, כשאתה מקליד על המחשב וכותב, יקוטי אל פרקש, לא נכנס במחשב, לא יוד ולא קוף ולא בא ולא תף, נתנסו כמה שאמרתי, נקרא לזה בשם המושאל, אותות אלקטרונים, כדי לא להיכנס לביורים ארוכים ומשמימים, ואחרי כן המחשב הזה יודע, כשאתה תלחץ עליו להדפס, או שאתה תרצה, תעשה בזה תוכנת וורד או לא יודע הרבה, PDF, תראה אותיות, ולכן, אין שום בעיה להקליד על המחשב. אם אתם נמצאים עם הבידוד בבית, תכתבו חידושי תורה, תכתבו מה שאתם רוצים, כל מה שבא לכם, ואתם יכולים לשלוח אימיילים לחברים, ולשלוח וואטסאפים, וכל מה שאתם רוצים, אין שום בעיה. אבל כל זה מדובר על ההקלדה. התפסה, פה אנחנו בבעיה. מה הבעיה בעצם בהדפסה? מי שבוא וישאל, להדפיס לצורך המועד. אני יש לי צורך עכשיו להוציא איזשהו דפים. מה, איפה אמרנו במהלך השיעור, גם זה ייתכן שאולי זה נשמע מאלה שלא היו בהתחלה, שפעולה שהיא מעשה אדיוט לא דורשת אימון ידיים או איזשהו ידע טכני מיוחד, פעולה שסתם לחיצה ביד וזה, זה נחשב למעשה אדיוט, וזה מותר לצורך המועד. מעשה אומן עשו אפילו לצורך המועד, אבל מעשה אדיוט מותר לצורך המועד. אז כשאני לוחץ על פרינט, הדפס, אז מה עשיתי? נתתי לחיצה פשוטה, כמו שלחצתי על ה-A ועל ה-B, לחצתי על הזה, והנה פה יוצא, אף לא הופך, יוצא לי אותיות מודפסות ויפות. בוא נגיד את זה ככה, הפעולה היא לא אומנותית, התוצאה היא אומנותית. כך אני מגדיר את זה בספר. אז בעצם התשובה היא, בגדולי הפוסקים הקדמונים, חיפשתי, כשחיברתי את הספר, חיפשתי איפה אני מוצא, אז דיבר על מכונת כתיבה אפילו. אתה לוחץ, אתה לוחץ והנה שם יוצא לך עוד. אז התשובה היא ככה. בפוסקים הקדמונים מצאנו שתי מצבים, שבור זיכה אותי למצוא. פוסק אחד מדבר על לחם. אתם מכירים את החלות הלחמים שיש הטבעה כזאת בתחתית החלה, אנג'ל ברמן וכיוצא בזה, היה פה בגבים הקדמונים גם כן, היה מין דפוס כזה, שכאשר שמו את העיסה על הדפוס הזה שבלט בתוכו, או שהשקוע בתוכו אותיות מסוימים, אז נוצרו אותיות על זה. זו דוגמה שאנחנו עכשיו, הפעולה שלך זה לקחת את העיסה ולהלחיץ אותה על הדפוס הזה. התוצאה, אותיות, הדרך זה שחותמת, בפוסק אחר מצאתי מגיעה לחותמת, מה זה חותמת? לחותמת יש כבר כתוב את הכל, אתה בסך הכל מטביע אותה בדיו, ותן לך מכה, וכתוב שם הרב יקטיל פאקש מוץ ביחדיש. אז זה ממש לדוגמאות הקלאסיות, שהפעולה היא לא אומנותיות, והתוצאה. ומצאתי בפוסקים, שתי הפוסקים האלה שדברים על נושאים האלה, שבעצם זה לא פשוט. ובעצם אוסרים את זה, ולכן, בנוגע לענייננו, אז בואו נסכם נגיד. להקליד מותר, להדפיס אסור, אלא אם כן שמדובר במצבים שגם הדפסה נדרשת לצורך מצווה שעוברת, למשל פעם נשאלתי מישהו בית חב"ד, שלא הספיק בשעתו לעשות את הפרסום לאיזשהו שיחה ושואב, אבל זה חשוב שפעולה חב"ד, פעולה של... שדרושה בעבודת השם, ואז כמה שנדרש לפי הצורך, התארתי לעשות את זה בכמה צירופים, אבל זה כל שאלה שנדרשת לגופה. בעיקרון, בגדול כמו שאומרים זהו. אז עכשיו אני מקווה שכבר המנחה מרשה לי להגיד לכם, האפרי לכם כושר יונטב, חג קשה ושמח, ושזמן חירותנו אמיתי, שחירות אמיתית שנצא מכל ה... תרדות והבלבולים והצרות והקיבוצי מוח הללו, כי באמת הגיע הזמן שעם ישראל יוכל לעבוד את השם בשמחה טוב לבוב, עד לשמחה הכי אמיתית והכי גדולה, שמחה שואל למעל רוי שוב, וביאס משיח צדקנו ומלכנו וראשינו נאו ממש בגוד הדידה.
אמן, ישר כוח, אם ירצה שם יהיו עוד שיעורים כאלה, ואנחנו נודיע על זה בצורה מסודרת, ישר כוח לכבוד הרב, ישר כוח לכל המשתתפים. השיעור יעלה בהמשך הערב באתר של רבוני חב"ד, rchabad.org.